אז אנחנו היום מגיעים בעצם לסוף, אפשר להגיד, אני חושב שנסיים היום. ראינו מה קורה אחרי מותו של יאשיהו, עם הבנים שלו שממשיכים אותו, בתחילה יואחז, מלכות שלמה מאוד קצרה, ואז במקומו יהויקים. וראינו מה שעושה יהויקים, ואנחנו עכשיו בפרק כ"ד פסוק ח', מלכים ב', פרק כ"ד, כן, פסוק ח', כן. או הנה, אני לפחות פה בזום, שם אני לא יודע, אין לי בינתיים רשת. פרק כ"ד, מלכים ב', פרק כ"ד, פסוק ח', בסדר? אוקיי, יש כמה אנשים, אני מקווה שהקליטה תהיה טובה. אני לא יכול לשתף מסך פה כי אני דרך הטלפון, אז ננסה ככה. אנחנו במלכים ב', פרק כ"ד, פסוק ח'. בן 18 שנה יהויכין במולכו. אז יהויכין עכשיו עובד? אוקיי, רק רגע, לראות. אני רגע, אני אנסה בכל זאת אולי להתחבר. כן, הוא מחובר, אבל אומר שאין לו אינטרנט. רגע, הוא אומר שאין אינטרנט. יש תקלה. טוב, אנחנו נמשיך דרך הטלפון. מקווה שלא יהיו שיבושים. רק אם מישהו יכול להודיע בקבוצת הוואטסאפ שהשיעור התחיל. אז יהויכין הוא בנו של יהויקים, כן? יהויקים מת, ראינו אפילו בדברי הימים שמלך בבל לקח אותו והרג אותו שם. בן 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים, סך הכל שלושה חודשים. בשם אמו נחושתה בת אל נתן מירושלים, והיה עשרה, רגע, עכשיו אני כן מחובר, רגע, התחדש החיבור, אז רגע, אני נכנס משם, כן, רואים אותי עכשיו? לא, רגע, מה זה? יש לי פה איזה... רגע, מסתבר שאני בתוך הזום גם פה. סליחה על ה... אוקיי. בסדר, רואים אותי, שומעים אותי? משהו מתקיים פה, בסדר. שומעים אותי? שומעים אותי עכשיו?
עכשיו, כרגע, כן.
אוקיי.
אבל התמונה קודם לא הייתה יפה,
עכשיו
אתה יפה.
עכשיו בסדר, יופי. יופי, אוקיי. בסדר. אז בסדר, אז עכשיו אני יכול לשתף, וגם לקרוא מבפנים. ברוך השם. שומעים אותי? רואים אותי?
שומעים.
יופי. בסדר. אז אני אשתף מסך. בסדר. אוקיי.
אוקיי.
בסדר. אז אנחנו במלכים ב', פרק כ"ד, פסוק ח'. בואו נתחיל עוד פעם. בן 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים הלך בירושלים, בשם אמו נחושתה בת אל נתן מירושלים. והיה שרה בעיני השם ככל אשר עשה אביו. אביו זה יהויקים, ראינו את הרע שיהויקים עשה. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל לירושלים, ותבוא העיר במצור, ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה, ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו ושריסיו. ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. 8 למולכו של מלך בבל, לא למולכו של יהויכין, שמלך בסך הכל 3 חודשים, כן? אז 8 למולכו של מלך בבל, שמלך בשנת 4 ליהויקים, יהויקים רק 11 שנה, זה כבר השנה השמינית של מלך בבל. ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל השם, כאשר דיבר השם. והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולג וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת שריסיו, ואת אלי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה. ואת כל אנשי החיל 7,000, וחרש במסגר 1,000, הכל גיבורים עושי מלחמה. החזקים, האנשים החזקים. אלי זה בדרך כלל בעלי הכוח. ויביאם המלך בבל גולה בבלה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. כן, מתניה דודו של יהויכין, כלומר אחיהם של יהויקים ושל יואחז. כלומר בנו של יהושיהו, כן? גם צדקיהו בנו של יהושיהו, או בן הקטן יותר. אנחנו רואים שמתחילה גלות, כן? צדקיהו ימלוך עוד 11 שנה, החורבן יבוא עוד 11 שנה, אבל הגלות כבר מתחילה, זה גם לא חידוש, ראינו שהגלות במידה מסוימת כבר התחילה בימיו של יהויקים, יהויקים עצמו הוגלה לבבל, וכנראה איתו גם עוד אנשים, וראינו גם תופעה דומה שקרתה בגלות ממלכת ישראל, על ידי אשור, שזה מתחיל באזורים בצפון, ולאט לאט, זאת אומרת, זה גלות כזאת בגלים כאלה, זה לא גלות אחת זבנג וגמרנו, זה גלות בגלים כאלה, וכאן זה גל ראשון של גלות. אבל נשים לב שהגלות הזאת, שמכונה תמיד גלות החרש והמסגר, כן? זאת גלות של שכבת העילית של העם. קודם כל נשים לב שהמלך עצמו גולה. נשארת בירושלים ממלכה, עם מלך מחליף, אבל יש לנו מלך גולה. זה פעם ראשונה שיש לנו מלך, שהמלך מוחלף לא בגלל שהמלך מת, אלא בגלל שהמלך גולה. אז זאת אומרת, אתם יודעים, יש הרי כל מיני מדינות כאלה שנכנסות לאיזה משבר דיפלומטי, ואז יש מלך גולה ומלך במקום. וזה תמיד גם יוצר איזה שהם מתחים, אנחנו נדבר על זה יותר.
זה המשרת שלהם.
כן, אנחנו נדבר יותר על זה כשנדבר על צדקיהו. אבל קודם כל, הגלות הזאת, זה גלות שגולה עם המלך, עם משפחת המלוכה, כן? האימא של המלך וכולי, כמו שראינו. וראינו פה איזה שריו ושריסיו, וחלק מהגלות זה גם הוא לוקח את אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, הוא גם מקצץ כל מיני כלי זהב בהיכל השם, כבר גם המקדש עצמו כבר נפגע. אבל הגלות היא הגלה את כל ירושלים, את כל השרים, את גיבורי החיל, כל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. מי שנשאר בירושלים זה דלת עם הארץ, זה בעצם האנשים בשכבות היותר נמוכות, העילית של החברה גולה, ביחד עם יהויכין. כמובן, זה חלק מהרצון של נבוכדנצר להחליש את ממלכת יהודה, אז הוא לוקח ממנה את האנשים המובילים, את המנהיגים, את האנשים החזקים יותר. ומשאיר שם הממלכה כנועה. ואנחנו שוב נדבר על המעמד של הממלכה ביהודה אחרי הגלות הזאת. אבל אני כרגע רוצה לדבר לא על מי שנשאר ביהודה, אלא על מי שגלה. כן? בגלות יהויכין. אלה גדולי התורה, אלה גדולי אולי המנהיגים הפוליטיים, המדיניים, האנשים החזקים. במידה רבה אולי זה הדור שגדל תחת יהושיהו. כן, זה שכבה שיהושיהו טיפח וגידל, ועכשיו היא גולה לבבל. ודיברנו על זה אצל יהושיהו, ונרחיב על זה קצת כאן, שיהושיהו אמרנו נוקט את המהלך שלו של התיקון, עם שתי מטרות מקבילות. אחת מהן זה לנסות להציל את המקדש ולמנוע את גזרת החורבן, אבל גם מתוך ידיעה שיכול להיות שזה בלתי נמנע, הוא רוצה להכין את העם לגלות. זאת אומרת, להבין שבעצם החורבן הצפוי והגלות הצפויה הם בלתי נמנעים, אבל המטרה שלהם היא מטרה של תיקון, וכדי שהם יהיה אפשר לפעול תיקון, צריך להוציא את העם ברמה הכי טובה שלו עם הפוטנציאל הכי גבוה לתיקון. והקבוצה הזאת, אולי כאן אנחנו רואים את הפרי של המאמצים האלה, שיוצאת לבבל, לגלות בבל, יוצאת קבוצה איכותית וחזקה של הנהגה של העם, והיא זאת שתלך ותקים שם את היישוב היהודי בבבל, כן? הגלות היהודית בבבל.
למה הוא לא הורג את
המלך? אז זאת שאלה מעניינת. אנחנו נראה יותר, באמת כמו שאמרתי, נעסוק בזה יותר אצל צדקיהו. המטרה שלו היא מאוד להחליש את ממלכת יהודה. במידה מסוימת אנחנו נראה מה שקורה אחרי זה עם יהויכין עצמו. יהויכין הוא דווקא הפוטנציאל לשיקום של ממלכת יהודה. אז אולי במידה מסוימת הוא רוצה להשאיר את המלך האמיתי אצלו, כדי שהמלך ביהודה יהיה איזשהו, לא באמת מלך אמיתי. כן? ברגע שהמלך יושב אצלך, אז המלך ביהודה, העם רואה שהמלך שלו לא נמצא פה. כן, אז זה גם איזושהי טקטיקה להחלשה. אבל אנחנו נראה שזה גם גורם לאיזשהו יחס אחר, אפילו של בבל, ליהויכין עצמו. עכשיו, יהויכין מתואר שהוא עשה את הרע בעיני השם. זה התיאור שלו בהתחלה, זאת אומרת, אין פה איזושהי מגמה של תיקון. המלכים אחרי יאשיהו, הבנים שלו והנכד שלו יהויכין, הם עושים הרע בעיני השם, כל אחד גדול. ככל אשר עשה אביו, זה לא מחמאה כל כך גדולה להיות מישהו שעושה כמו שעשה אביו יהויקים, כן? שהוא, כמו שראינו, אולי מלך הרשע ביותר שהיה. ובאמת, אם תסתכלו רגע בירמיהו, רגע, נפתח פה. ירמיהו פרק כף בית. נפתח. ירמיהו כף בית. פסוק כף דלד. יש כאן תוכחה ארוכה. זו תוכחה שראינו כבר בפרק הקודם על יהויקים. ראינו פה את הפורנות על יהויקים, פסוק י' שם קבורת חמור יקבר וכו' וכו'. אבל אז זה גם ממשיך ליחוניה, כן? או יהויכין, כן? יחוניה, יהויכין, נקרא שמות שונים. כאן הוא נקרא קניהו, כן? זה יחוניה, זה אותו אחד. פסוק כף ד', ירמיהו כף ב', פסוק כף ד'. חייני נאום השם, כי אם יהיה קניהו בן יהויקים, מלך יהודה חותם על יד ימיני, כי משם את קניהו. את קנקה ונתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר אתה יגור מפניהם וביד נבוכדנצר מלך בבל וביד הכסדים והתעלתי אותך ואת אמך אשר ילדתך על הארץ האחרת אשר לא יולדתם שם ושם תמותו וכולי וכולי. ואז פסוק למד מסיים, סליחה, פסוק כ"ח, תראו, העצב נבזה נפוץ האיש הזה קניהו עם כלי אין חפץ בו, כן? כי בכל הוא כבר כלי אין חפץ בו. מדוע הוטלו הוא וזרעו ושלחו על הארץ אשר לא ידעו, ארץ, 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 שימי דבר השם. כה אמר השם, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. זאת אומרת, הגזרה נאמרת פה באופן כזה שבעצם אצל יחוניה, יהויכין, תסתיים מלכות בית דוד. לא תיוולד ממנו המשכיות למלכות בית דוד. זאת בעצם הגזרה. גבר לא יצלח בימיו. זהו, הוא כבר אין תקווה ממנו, הוא כבר אבוד. ולכאורה יש כאן ממש גזרת כליה על מלכות בית דוד, שאנחנו יודעים שהיא המלכות הנצחית. אבל אז, אם אנחנו מסתכלים שני פרקים קדימה בפרק כף ד', כתוב ככה, מתנבא ירמיהו, הראני השם, והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני אחל השם, אחרי הגלות נבוכדרצר מלך בבל את יחוניהו בן יהויקים מלך יהודה, ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלים ואת בבל. אז אחרי שיהויכין גולה, עם החרש והמסגר, ירמיהו רואה את המראה הזה על שני דודי תאנים. מה יש בשני דודי התאנים? הדוד אחד, תאנים טובות מאוד, כי תאני הבקורות. ודוד אחד, תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויאמר השם אליי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, תאנים. התאנים הטובות, טובות מאוד, והרעות, רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. וידבר השם אליי למור, כה אמר השם אלוקי ישראל, כתאנים הטובות האלה, כן אכיר את גלות יהודה אשר שילחתי מן המקום הזה ארץ כסדים לטובה. ושמתי עיני עליהם לטובה, והשיבותים אל הארץ הזאת, ובניתים ולא ירוס ונטעתם ולא יטוש. ונתים להם לב לדעת אותי, כי אני השם, והיו לי לעם, ואנוכי יהיה להם לאלוקים, כי ישוב אולי בכל ליבם. וכתאנים הרעות אשר לא תאכלנה מרוע, כי כה אמר השם, כן אתן את צדקיהו מלך יהודה, ואת שרה ואת שארית ירושלים נשארים בארץ הזאת, ויושבים בארץ מצרים. ונתתים לזעבה, לרעה, לכל מלכות הארץ, לחרפה, למשל, לשינה, לקללה, בכל המקומות אשר ביכם שם, ושכתיבה מתחרר את הרעה ואת הדבר, ואת הדבר, עד תומה מעל אדמה שנתתי להם לאבותיהם. אז יש כאן שני, בעצם העם מתפצל לשני מקומות, יש את אלה שגלו לבבל עם יויכין, יש אלה שנשארו בירושלים עם צדקיה, נדבר גם על אלה שבמצרים, כי הרי ראינו שיש פה מאבק בין בבל ומצרים, והמלכים שהולכים במצרים נכשלים, והמלכים שהולכים מבבל מצליחים. מלכות בבל עולה עכשיו. והנביא אומר, הקדוש ברוך הוא מראה לו, שהקבוצה שנמצאת ביחד עם יויכין בגלות בבבל, זה הדוד של התאנים הטובות, והקדוש ברוך הוא משגיח עליהם ומבטיח להם הבטחות, שהוא יחזיר אותם, שמתי עיני עליהם לטובה, שיבותים אל הארץ הזאת, נתתי להם לב לדעת אותי וכו' וכו'. ומי שנשאר במלכות יהודה, צדקיהו, זה התאנים הרעות וכל הפורענויות יבואו עליהם. אז, ואנחנו רואים גם אחרי זה, תסתכלו פרק כ"ט, גם כן נבואה כזאת על, על יחוניה, על הגלות שלו. ואפילו אצלנו במלכים, בואו נחזור רגע למלכים, אנחנו עצרנו בפרק כ"ד בפסוק י"ז, כן, מפסוק י"ח מדברים על צדקיהו, ואז פרק כ"ה זה כבר ממש החורבן. אבל אחרי החורבן והגלות, יש לנו סיפור על החורבן, יש לנו סיפור על הגלות, יש לנו סיפור גם על גדליהו בן אחיקם, שנקרא אותו אחר כך, שאחרי החורבן. אבל אז הספר מסתיים ככה. מלכים ב' פרק כ"ה, אני מדלג רגע על החלקים האלה, נחזור עליהם, על החורבן נחזור עליהם אחר כך. אבל מלכים ב' פרק כ"ה, פסוק כ"ז, ויהי 37 שנה לגלות לו יהויכין מלך יהודה, זה כבר הרבה שנים אחרי, 37 שנה אחרי. המקדש חרב 11 שנה אחרי הגלות הזאת, כן, מלכות צדקיהו הייתה 11 שנה, אז זאת אומרת אנחנו כבר 26 שנים אחרי החורבן. ב-12 חודש, ב-27 לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל, זה כבר לא נבוכדנצר, נבוכדנצר כבר מת, בשנת מולכו, את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא. זאת אומרת, הוא יושב בכלא כל השנים האלה, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה שהוא נשא את ראשו מהכלא, זה כמו אצל פרו, שרי פרו, כן, שר האופים ושר המשקים, וידבר איתו טובות, ויתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל. נותן לו כבוד מלכים, מוציא אותו מהכלא, מושיב אותו בהיכל שלו עם מלכים אחרים כנראה שמגיעים, ושם אותו במקום הכי מכובד מכל המלכים, ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו. וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מעת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו. פתאום מקבל מעמד מלכותי כזה, שמה זה מסמל? אולי איזשהו שיקום של הגלות הזאת, וחזרה למעמד שהיה. אז מה קרה פה ליהויכין? לפני זה הוא עושה הרע בעיני השם, הוא גולה, ירמיהו מנבא עליו נבואה כזאת שבעצם מלכות בית דוד תיפסק לגמרי, והוא כלי אין חפץ בו, גבר לא יצלח בימיו וכולי, ופתאום הוא מקבל כבוד כזה, והגלות שלו הופכת להיות בעצם השורש שמבטיחים לו את כל ההבטחות על החזרה. מה קרה ליהויכין? אז הגמרא אומרת ככה, תראו בדף מקור מספר 1, גמרא בסנהדרין. רגע, בוא נראה פה. גמרא בסנהדרין מקור מספר 1, דף למצזיין עמוד ב'. רבי יוחנן אמר, גלות מחפרת על הכל, שנאמר, כתבו את האיש הזה, ערירי גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרו איש יושב על כיסא דוד, ומושל עוד ביהודה. זה נאמר על יהויכין, נכון? לפני שהוא גלה. ובתר דגלה, אחרי שהוא גלה, כתיב, ובני יחוניה, אסר שלטיאל בנו. מה זה אסר? אסר שעיברתו אמו בבית האסורים. אמרו לו, אתה תהיה גבר ערירי, מה זה ערירי? שאין לו ילדים, נכון? ולא יצא ממך המשכיות לבית דוד. אבל פתאום יש לו בנים. מאיפה הגיעו הבנים? בבית האסורים, שהוא יושב בכלא, נולד שם הבן, עיברתו אמו בבית האסורים, שלטיאל ששתלו אל, שלא כדרך הנשתלים. למה? גמירי, שאין האישה מתעברת מעומד, והיא נתעברה מעומד. אנחנו נראה אחרי זה, יש איזה אגדה על זה, שהכניסו אותה לבית האסורים, הוא היה באיזה מין צינוק כזה צפוף, והיא התעברה מעומד, לא היה להם מקום שם לשכב, היא נתעברה מעומד, זה בדרך כלל לא משהו שיכול לקרות, והקדוש ברוך עשה נס שהיא נתעברה. אז יש פה השגחה מיוחדת אפילו, נס מיוחד, כן, שנשתל שלא כדרך הנשתלים. דבר אחר שאלתי אל, שנשאל על עלתו כל, כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול נשאל על עלתו, הוא נשבע שמיוחין לא יצא שום דבר, והוא היה צריך כביכול שיתירו לו את העלה הזאת, את הנדר הזה, כדי לתת ליוחין בן. זרובבל שנזרע בבבל, ומה שמו? נחמיה בן חחליה שמו. זרובבל, אנחנו יודעים, הוא המנהיג של עם ישראל שהם חוזרים כבר בבית שני. זה הזרע שניתן ליהויכין, זאת אומרת שליהויכין כבר הוא בעצם הפוטנציאל של התיקון שבא בגלות. כן, הזיהוי שלו עם נחמיה בן חחליה הוא בסדר, אנחנו נדבר עליו בעזרת השם, אבל לא עכשיו. אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, ואמרי לאמר רב חיסדא, דרש מרי בר מר, מהי דכתיב וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו. משום זה צדיק השם וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו? אנחנו אומרים, תודה הקדוש ברוך הוא, איזה צדיק אתה שנתת לנו עונש ושקדת על העונש, כל כך עשית את זה בצורה ככה מהירה מה זה לשקוד? לשקוד זה בעצם לעשות משהו מהר וטוב. אין, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שיקדים גלות צדקיהו ועוד גלות יחוניה קיימת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הגלה את ממלכת יהודה, ונתן לה קליטה טובה בבבל, כשיש שם את גלות יחוניה שמקבלת אותם. דכתיב ובגלות יחוניה, חרש במסגר אלף, מה זה חרש? כיוון שפותחים, הכל נעשים כחרשים. זאת אומרת, יש להם חוכמה כל כך גדולה, שכל השאר כאילו לא שומעים אף אחד אחר חוץ מהם. מסגר, כיוון שסוגרים בהלכה שוב אין פותחים. אין לאף אחד תשובות או שאלות על הפסק הלכה שלהם. וכמה היו אלף? אולי אמר שהקדים שתי שנים לבנושנתם, זו דרשה שחזל מביאים על וכידולית, בנים ובני בנים בנושנתם בארץ, הייתו תיבחם היום כי אבות עובדון, ונושנתם זה גימטריה 852, והגלות באה אחרי 850 שנה שהיו בארץ ישראל, ואם חלילה היו מגיעים ל-852, אז היה מתקיים בהם, הידות יבחם היום כי אבות טובי דון. הקדוש ברוך הוא לא רצה שנגיע למצב של אבות טובי דון, אז הוא הקדים את הפורנות כדי שלא נובד חלילה. אבל גם כאן אנחנו רואים שבעצם הגלות הזאת של יהויכין באה להכין את הקרקע לגלות של שאר העם, כדי שהגלות תהיה בה בעצם את הפוטנציאל הזה של התיקון, שזה לא יהיה סתם שגלינו לאיזה מקום אחר, אלא שהגלות הזאת תפעל את הפעולה של התיקון והחזרה. וזה בזכות כביכול הגלות. איך יהויכין, שהיה רשע כזה, עשה רע בעיני השם, ונתנבא עליו הנביא נבואות כל כך חמורות, הפך להיות זה שבעצם מכין את הקרקע, ובעצם הוא הפוטנציאל של התיקון, ובסוף יוצא ממנו בדרך נס, המלך הבא ומי שיחזיר את עם ישראל, זה בזכות הגלות. והעניין כאן, אני חוזר שוב למה שדיברנו על יושיהו, כן, שמגדל כאן את הדור שבסופו של דבר הוא זה שיצא עם עם ישראל לגלות והוא זה שיבנה את התיקון. אז בעצם יהויכין הוא זה שמוביל את הקבוצה הזאת. וכן, יהויכין בעצמו הוא חלק מהבעיה והוא צריך להיות אחרי זה חלק מהפתרון. הוא חוטא, הוא זה כביכול אצלו מגיעה גזרת הגלות, אבל דווקא הוא זה שצריך עכשיו ללכת לגלות, כי כשהוא היה כאן זה לא עבד, כי כשהוא היה כאן הכל כבר היה שבור, והוא צריך ללכת לגלות ושם לתקן. זה העניין שגלות מחפרת על הכל. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, אנחנו ראש חודש אלול היום, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שאחד מהדברים מדרכי התשובה זה גולה ממקומו. הגלות מחפרת עוון, כי יש בה, היא מכניסה בו ענווה ושפלות רוח. הגלות בעצם מטלטלת אותך. אז מה שהיה שבור ולא עבד בירושלים וביהודה, עכשיו בגלות יכול להתחיל את התיקון. וזה השליחות של יויכין. עכשיו, במדרש רבה הדברים מפורשים יותר, ונבין למה יויכין מתאים לזה. יש לנו הרבה מלכים רשעים, למה דווקא יויכין? מה מיוחד בו? שהוא יכול להיות זה שמתקן. ועיקר רבה, יש לנו קצת פירוט יותר ארוך של מה שראינו קודם, עם עוד תוספות. כתוב ככה, אמרו, כיוון שעלה נבוכדנצר להחריב את ירושלים, עלה וישב לו בדופני של אנטוכיה, ירדה סנהדרין גדולה לקראתו. אמרו לו, הגיע זמנו של בית זה להיחרב? אמר להם לב, עוד לא. יש עוד צעדים שאני מוכן לעשות לפני שאני מחריב את הבית. אלא תנו לי את יחוניה בן יהויקים ואני הולך לי. בסדר, כמו שאמרנו, רוצה להחליש את הממלכה, תנו לי את המלך, תהיה אצלי, ואני עוזב את ירושלים. אז לון ואמרי לי יחוניה, נבוכדנצר בא אלך, הוא רוצה אותך. מה עשה יחוניה? עמד וכינס כל מפתחות של בית המקדש, ועלה לראש גגו של בית המקדש, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ולא זכים להיות גזברים נאמנים לפניך, מכאן ואילך הרי מפתחותיך לפניך. יויכין בא ואומר, אני מבין שגזרת הגלות והחורבה אני כבר סופית, אם מגלים את המלך, אז סימן שהממלכה הולכת לחרב, וזה אומר שאנחנו נכשלנו בלהיות גזברים נאמנים. מה זה גזבר? זה שממונה על האוצרות. הפקעת בידינו את המקדש, ונכשלנו בלשמור על הפיקדון הזה. אני מבין שנכשלנו. מחזיר את המפתחות. טרן המוראים. שני המוראים חלקו בדבר מה קרה שהוא אמר את האמירה הזאת. אחד אמר כמין פיסת יד של אש בא ונטלטן מידו. ירדה מהשמיים, פיסת יד של אש, ולכם את המפתחות. וחרנה אמר משעה שזרקן, שוב לא ירדו. זרק אותם לשמיים והם נשארו ולא ירדו. ששני הדברים אומרים שמהשמיים בעצם הראו לו שנכון, המפתחות, אתה צריך להחזיר את המפתחות. המפתחות כבר לא אצלכם. אפשר לדון פה אם הפיסת היד יורדת מהשמיים או שהמפתחות עולים למעלה, איך התהליך הזה נעשה. מה עשה לו נבוכדנצר? עכשיו נבוכדנצר לקח את יויכין לבבל, הוא דרך אגב, הוא לא הרג אותו כמו שהוא הרג והשפיל את יויקים, אלא הוא מחזיק אותו. עמד ונטלו וחבשו בבית האסורים. וכל מי שנכבש בימיו של אותו רשע, לא יצא משם לעולם. כן, זה לא... זה בעצם כמעט גזר דין מוות. גלה יחוניה וגלתה סנהדרין גדולה עמו, אחרי שלום המסגר. באותה שעה ישבה סנהדרין גדולה על דעתה, ואמרו, בימינו מלכות בית דוד פוסקת. תראו מה קורה, הרי הם גם שמעו את הנבואה של ירמיה. אותו שכתוב בו וכיסו כשמש נגדי, כן, השמש לא מתבטלת, לא נעלמת לשום מקום, כיסו של דוד המלך כמו השמש, הוא לא מתבטל. מה נעשה? אז איך אנחנו נציל את מלכות בית דוד? נלך ונפייס לגדלת, והגדלת למלכה, והמלכה למלך. הגדלת זה אולי המשרתת של המלכה, או זאת שמגדלת לה את הילדים, המטפלת. היא קרובה, יש לה דיבור עם המלכה, אז היא תדבר עם המלכה, והמלכה תדבר עם המלך. כן? המלכה יכולה להשפיע עליו. כיוון שבא נבוכדנצר להזדקק לה, למלכה, אמרה לו, את מלך ויחוניה אינו מלך. מה, איך אתה מתייחס אליו? ויחוניה הוא מלך, בדיוק כמוך. איך אתה משפיל אותו ככה ושם אותו בבית סוהר? אתה מבקש תפקידך ויחוניה אינו מבקש תפקידו. אז איך אתה שם אותו ככה? מיד גזר ונתנו לו אישה. כן, כלומר, היא אמרה לו את זה בהקשר שאתה רוצה כביכול להזדקק למלכה כדי שגם יהיה לך המשכיות, אז גם לא מגיע. אז נתנו לו אישה. איך נתנו לו אישה? זה כבר פירוט של מה שראינו בגמרא לפני כן. כיצד? שישלו אותה לו. כיצד ששאלו אותה לו, רבי שבתאי אמר דרך קנקילין שלשלו אותה לו, ורבנן אמרי פתחו המעזיבה ושלשלו אותה לו. כן, זה בעצם, הוא במין צינוק כזה, ואיכשהו מכניסים אותה. כיוון שבא להזדקק לה, אמרה לו, כשושנה אדומה ראיתי. כן, נידה, ראת אדם. אסורה עליו. תחשבו מה זה. הם נמצאים, יש להם, נותנים להם הזדמנות, מכניסים אותה. מי אמר שיתנו לכם עוד פעם? כן? ואומרות לו, אבל אנחנו אסורים. זה מופיע, דרך אגב, מדרש רבה בפרשת מצורה, שמדברת על דם נידה. ופרש ממנה מיד. תראו, זה גבורה, איזה עמידה.
איזה גבורה.
הלכה וספרה וטבלה. כיוון שבא להזדקק לה, טבלה, במקווה.
איפה יש לה שם?
לא יודע, הלכה, טבלה באיזה אגם, באיזה מגנון.
מיד.
אחרי שהמסגר היו שם, כבר פתחו, כוללים, מקוואות, הכל פתחו, נו, מה זה. כיוון שבא להזדקק לה, אמרה לו, שוב, פעם שנייה, כשושנה אדומה ראיתי, שוב ראת אדם. ופרש מן המיד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בירושלים לא קיימתם מצוות זיווה, וכאן אתם מקיימים מצוות זיווה? הרי אם זה מיד אחרי שהיא טבלה, ושוב היא ראת אדם, זה כבר זיווה, זה לא נידה. יודעים, כן? אז עכשיו אתם מקיימים מצוות זיווה? גם את בדם בריתך, נזכרתם אותו הדם שבסיני, בשביל כן שלחתי אסיריך מבור אין מים בו. אמר רבי שבתאי, לא זז משם עד שמחל לו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיו. אז אתם רואים איך הגלות והזעזוע מהגלות בעצם גורם לתיקון, קודם כל אצל יוחין עצמו, אי אפשר לתקן את כולם, לפני שהוא מתקן את עצמו. על אותה שעה הוא אומר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כן, אפילו הגולים האלה שגלו בגלל החטאים שלהם, תראו איך הם דבקים במצוות. ונעשה לו נס ונתעברה אשתו מעומד. שאלתי אל, ואין אישה מתעברת מעומד לעולם. כן, זאת אומרת, ככה נתעברה עם שאלתי אל. שנאמר, ובני יכוני אסיר שאלתי אל בנו, אסיר שאסר הקדוש ברוך הוא עצמו בשבוע עליו, שאלתי אל ששאל מבית דין של מעלה, והתירו לו נדרו, כמו שראינו, שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יצא ממנו אף אחד, ועכשיו, בעקבות המעשה הזה, הקדוש ברוך הוא התיר את אותו נדר, ונתן לו בן. אז הנה התיקון שמגיע אצל יהויכין. והיסוד הגדול שבזכותו מגיע התיקון הזה אצל יהויכין, שלא היה קיים אצל המלכים האחרים. הוא עושה הרע בעיני השם כמו המלכים האחרים. אבל כשמגיע גזרת החורבן, גזרת הגלות, והסנהדרין אומרים למבוכדנצר, קח את... מבוכדנצר אומר, אני צריך לקחת יהויכין. ויהויכין שומע שבאים לקחת אותו, אתם רואים את קבלת הדין. הוא זורק את המפתחות, אומר לקדוש ברוך הוא, לא זכינו, נכון? וזורק את המפתחות. אצל המלכים אחרים ראינו קבלת הדין, ראינו שהם רק מתווכחים עם הנביאים, לא מוכנים להקשיב להם, לא מוכנים לקבל אחריות על שום דבר, רק ממשיכים בדרך שלהם. והיסוד הזה של קבלת הדין, שנמצא פה אצל יהויכין, זה היסוד של התשובה ושל התיקון. כי בעצם אנחנו הולכים פה בשתי דרכים. אם אנחנו הולכים בדרך של יאשיהו הראשונה שאפשר לתקן, בסדר, זה תיקון. אבל כשאי אפשר לתקן והולכים לגלות, אתה קודם כל צריך להבין שהגלות הזאת באה כעונש. אם אתה לא מבין שהיא באה כעונש, ואתה לא מבין שיש פה איזשהו דין, אז בעצם אתה לא תבוא לתקן. כן, הרי אנחנו יודעים שאחרי התוכחות שבכתבו, דיברנו על זה כאן בתשעה באב, מגיעה פרשת התשובה בניצבים, שנקרא בעוד כמה שבועות, כן? אז דייק יבוא לך כל הדברים האלה, וזה, והשבותה לברך בכל הגויים אשר ידחך השם הלוקח שמה. נכון? זאת אומרת, שאתה תבוא לגלות, אתה תעשה את החשבון, תגיד, הנה, למה קרה לנו כל זה? מה? איך מצאנו אצלנו בגלות? איך אנחנו לא בארץ שלנו? איך גלינו? ואז זה יביא אותך לתשובה. אנחנו רואים שזה מה שקורה ליהויכין. בגלל קבלת הדין שלו, בגלל שהוא מבין שהמעשים הובילו שהחורבן הזה והגלות הזאת מובד בעקבות המעשים שלהם והתוצאה של המעשים שלהם, אז הוא הראשון לתקן. עד כדי כך שהוא מבטל את אותה גזרה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו, שלא יצא ממנו זרע, שלא יצא ממנו שום דבר, שמלכות בדוד חלילה תיפסק, והוא זה שמחדש בעצם ונותן מלכות בדוד את הנצחיות שלה. ודיברנו על זה גם כן? דיברנו על זה גם, שמלכות בית דוד, דיברנו על זה כל הזמן, שישבנו בין מלכות יהודה למלכות בית דוד, למלכות ישראל, בשושלת המלכות שם, ראינו שמלכות בית דוד יש לה הבטחה לנצחיות. בתי המאוחר אחרים, בית ירובעם, בית אחאב, בית יהוא, כל אלה, אין להם שום הבטחה כזאת. ולכן שהם חוטאים, הם מחוסלים, ומחליף אותם בית מלוכה אחר. במלכות בית דוד גם היו מלכים רשעים, אבל הם לא מחוסלים. אלא הקדוש ברוך הוא אומר, פקדתי בשבט פשעיו ונגעים עוונם. הקדוש ברוך הוא בעצם יעניש אותם כדי שהם יתקנו. הנצחיות של בית דוד היא לא בגלל שהם כולם צדיקים, אלא בגלל שיש בהם את כוח התיקון. דוד הוא בעל תשובה, הוא לימד עולה של תשובה. אז יויכין כאן, בעצם הוא זה שמוטל עליו התפקיד הזה בחורבן. זה בעצם המקום שבו יש את הסכנה הכי גדולה להפסקה של מלכות בית דוד, כי בעצם החטאים שלהם דרדרו את זה עד כדי כך שנגזרה גזרת גלות וחורבן, ומי שמוטל עליו עכשיו לקחת את זה ולתקן ולהציל מהגזרה הזאת של הכליה, זה יויכין. וזה מה שהוא עושה. וזה לא, זה לא דבר כל כך פשוט. תראו, מקור שלוש. דבר אחר, אל תתייאש מן הפורענות, כן, זה אבות דרבי נתן, שדן בדברים שכתובים באבות. זה יויכין מלך יהודה, שהחבוש בבית האסורים ולא נזכר עד 37 שנה, שנאמר בהיא ב-37 שנה לגלות מלך יויכין מלך יהודה וכו'. אז אנחנו רואים שזה לא תיקון שמגיע מיד, זה תיקון שלוקח זמן, אבל שיש את הרצון הזה לתיקון, ויש את המוכנות לתיקון, ואת את התיקון בפועל, קבלת הדין, והקיום המצוות שהקדוש ברוך הוא מראה, מה אתם מקיימים את זה פה, לא קיימתם את זה בירושלים. אבל בירושלים הכל היה כל כך רקוב שאי אפשר היה לתקן שם. היה צריך לגלות כדי לקבל את הזעזוע הזה ושם לתקן. וזה יויכין לתכונה שהוא מגלה כאן, ולכן הוא הראשון שגולה, והוא זה שמצמיח את הדור שאחרי זה יביא לחזרה לארץ ישראל, את ההנהגה שתביא לחזרה לארץ ישראל בזרובבל. עכשיו אנחנו מגיעים לצדקיהו. בואו נחזור. כן.
אבל אני חושב
שכאילו
נזקק לומר
שמיד גזר ונתנו לאישה,
אבל לפי
הפשט
של
הפסוקים 37 שנה.
היו לו נשים.
כן. אבל הייתה את הנבואה של, כנראה לא היו לו ילדים, הייתה את הנבואה של ירמיהו שאמר גבר לא יצח בימיו, הוא יהיה ערירי. כן? אולי נתנו לו את אשתו, אחת מהנשים שלו, הכניסו אליו. כן? הוא היה בכלא. אחת אנשים הכניסו אליו. שזה הסנדרין אמרו, כן? שבימינו נגמרת מלכות בית דוד, אז צריך לשכנע את המלכה שהיא תגיד למלך שיתנו לו המשכיות. אבל דיין הוא היה צריך לעשות גם את התיקון שלו, להראות שהוא שומר על העניין הנידה והכל, כדי שזה יצליח.
איך הוא לוקח אישה של
מלך
אחר?
לא, לא אישה של מלך אחר, לא נדמה לו, נדמה לו את אישה שלו. לא חלילה אישה של מלך אחר, כן. אוקיי, אנחנו חוזרים לפרק כ"ד, פסוק י"ח. בין 21 שנה צדקיהו במולכו, ב-11 שנה מלך בירושלים, בשם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. כן, שוב צדקיהו הוא דודו של יויכין, בנו של יושיהו, הוא מומלך על ידי מלך בבל, שגם משנה את שמו, שכמו שאמרנו, זה מראה שליטה. מראה שמלך בבל הוא זה שהמליך אותו, הוא זה שהוא צריך להישמע לו, הוא בובה שלו. והיה שרה בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים. כי על אף השם הייתה בירושלים ויהודה עד ישליחו אותם מעל פניו. וימרוד צדקיהו במלך בבל. כן, זה בניגוד לעזרות של הנביאים, אנחנו נראה אחרי זה.
שלי להבין, אבל כל המלכים רואים אלה שעשו כאלה, לאן הוא לא. על מה יש להם?
אני אצליח, כן. והי בשנת התשיעית למולכו, פרק כ"ה, בחודש העשירי בעשור לחודש, איזה תאריך זה? מה זה החודש העשירי בעשור לחודש? עשרה בטבת. בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. מתחיל המצור. ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. בתשעה לחודש ויחזק הרב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר, כן, בבית ראשון זה בתשעה לתמוז.
בתת בתמוז, לא בי"ז בתמוז, הגמרא אומרת, בתענית שמה שהחורבן השני היה קשה להם יותר, כן, אז ולכן קבעו את זה בי"ז בתמוז. ותיבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה, דרך שער בית החומותיים, אשר על גן המלך, וחסדים על העיר סביב, וילך דרך הערבה. וירדפו כל חסדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות ירחו, וכל חילו נפוצו מעליו. ויתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל רבלטה, וידברו איתו משפט, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויסרו בנחושתיים והביאו בבל. ובחודש החמישי בשבעה לחודש, היא שנת 19, למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים. וישרוף את בית השם, כן, הגמרא אומרת שזה היה שרף בתשעה לחודש, כן, בצהריים, בתשעה באב כמובן, את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, את כל בית גדול, את כל בית גדול שרף באש. ואת חומות ירושלים סביב נצו כל חיל כסדים אשר רב טבחים. ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו על מלך בבל, ואת יתר העמון הגלה נבוזרדן רב טבחים. ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לחורמים וליוגבים. זאת אומרת, הוא מגלה כבר את כל מי שנשאר, אבל משאיר קצת מדלת הארץ בירושלים, בזה, לחורמים ויוגבים שיעבדו את הארץ. ואת עמודי הנחושת אשר בית השם, ואת המכונות, ואת ים הנחושת אשר בבית השם, שיבור חסדים ויצאו את נחושתם בבלה. ואת הסירות ואת היעים ואת המזמרות ואת הכפות ואת כל כלי הנחושת שהוא ישרתו בהם לקחו. ואת המחתות ואת המזרקות אשר זהב זהב ואשר כסף כסף לקח רב טבחים. העמודים שניים, הים האחד והמכונות אשר עשה שלמה לבית השם. לא היה משקל לנחוש כל הכלים האלה. 18 עמה קומת העמוד האחד וחותרת עליו נחושת וקומת הכותרת שלוש עמות. וסבכה ורימונים על הכותרת סביב, הכל נחושת, וחל על העמוד השני על הסבכה. למה יש פה פירוט כל כך מפורט על העמודים האלה דווקא? אני אדבר על זה בהמשך. ויקח רב טבחים את שריה הכהן הראש ואת צפניה הכהן משנה ואת שלושת שומרי הסף, ומנהיר לקח סריס אחד אשר הוא פקיד על אנשי המלחמה וחמישה אנשים מרואי פני המלך אשר נמצאו בעיר, בית הסופר שר הצבא המצבית עם הארץ ו-60 איש מהעם הארץ הנמצאים בעיר. ויקח אותם נבוזרדן רב טבחים, ויולך אותם על מלך בבל רבלטה. ויח אותם מלך בבל, כן, זה שוב, זה המנהיגים, זה הכהן הגדול, וזה האנשים החשובים. ויח אותם מלך בבל, וימיתם ברבלה, בארץ חמת, ויגל יהודה מעל אדמתו. והעם הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, והפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. וישמעו כל השרי החיילים המה ואנשים כי הפקיד מלך בבית גדליהו ויבואו לגדליהו מצפה. וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קריח ושריה בן תנחומת הנטופתי ויעזניהו בן המאחתי המה ואנשיהם. וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר אליהם אל תראו מעבדי החסדים שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. ויהי בחודש השביעי, אז החודש השביעי, כן, ראש חודש תשרי, ראש השנה, צום גדליה, כן, בא ישמעאל בן נתניה, אתם רואים לנו פה בפסוקים, את כל ארבעה צומות, את עשרה בטבת, את י"ז בתמוז, תשעה באב, צום גדליה. ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן נשמע, מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו וימות. ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה. ויקומו כל העם מקטון ועד גדול ושרי החיילים ויבואו מצרים, כי יראו מפני חסדים. ואז, הפסוקים האחרונים ראינו פה קודם. כמו שראינו, צדקיהו מומלך אחרי הגלות של יויכין ושל בעצם כל העילית של העם. אז מי שנשאר ביהודה, אז ראינו, זה דלת עם הארץ. ובעצם, זאת ממלכה חלשה. ממלכה חלשה, מושפלת. המלך האמיתי נמצא בבבל, מי שנשאר פה זה בובה של מלך בבל, עם אנשים חלשים. זה עד כדי כך שנבוכדנצר גם, לא כתוב כאן, משביע את צדקיהו, אם תפתחו רגע יחזקאל, פרק י"ז. יחזקאל
בפסוק י' ג' לפני זה, י' א', כן? זה מתחיל בי' א'. ואין דבר השם אליי למור. אמור נא לבית המרי. יחזקאל פרק י' ז', י' ז', כן, פסוק י' א'. י' א'. ואין דבר השם אליי למור. אמור נא לבית המרי. הלא ידעתם האלה. אמור, הנה בא מלך בבל ירושלים ויקח את מלכה ואת שריה ויבא אותם אליו בבלה. זה יהויכין. ויקח מזרע המלוכה ויכרות איתו ברית ויבא אותו בעלה. מי זה מזרע המלוכה? זה צדקיהו. ואת אלי הארץ לקח. להיות ממלכה שפלה לבלתי התנסה לשמור את בריתו לעומדה. זאת אומרת, ירושלים היא מוגדרת עכשיו כממלכה שפלה. שהיא תחת בעצם השפלה של מלך בבל שמחזיק אותה בהשפלה הזאת. ומה עושה צדקיהו? והימרוד בו, ראינו שהוא מרד, לשלוח מלאכיו מצרים, לתת לו סוסים ואמריו, היצלח? הימלט עושה אלה והפר ברית ונמלט? כן, זאת אומרת, הוא הפר את הברית, את השבועה שלו, אולי לא רק שבועה כלפי נבוכדנצר, גם שבועה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי הנביאים, שיתרו בו לא לעשות את זה. חייני נאום השם אלוקים, אם לא במקום המלך הממליך אותו, אשר בזה את עלתו ואשר הפר את בריתו, איתו בתוך בבל ימות. כן, זאת אומרת, הרי בסופו של דבר נבוכדנצר ראינו הורג אותו. והטעויות האלה, שהוא חוזר על טעויות של יהויקים גם, שמרד בבבל, כמו שאמרת, הם אלה שממיתות את החורבן על ירושלים. וזה שוב הגאווה הזאת שלא לשמוע לנביא. גם אנחנו רואים את, את יחזקאל כאן, וגם בירמיהו, בירמיהו יש תיאור ארוך של זה, פרקים למדזיין, פרק למד זין, תסגרו רגע ירמיהו פרק למד זין, אנחנו לא נקרא בפנים, כי זה קצת ארוך, אין לנו כך זמן. אבל כן, זה מתחיל ככה, וימלוך מלך צדקיהו בן יושיהו תחת קניהו בן יהויקים, אשר המליך נבוכדנצר מלך בבל בארץ יהודה, ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל דברי השם אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. ושם אתם, מי שיקרא יכול לראות שירמיהו מוכיח אותו ואומר לו, אתה צריך להיכנע למלך בבל, תדע לך, הבבלים יחזרו לפה וילחמו פה, והקדוש ברוך הוא ייתן בידם את ירושלים אם אתה לא תיכנע להם ותשמע להם ותשתף איתם פעולה. וצדקיהו כל הזמן מצד אחד הוא כן שומע לירמיהו, אבל הוא מפחד מהשרים שלו ולא רוצה להגיד להם. כן, כמו שהזכרתי לכם בשבועות הקודמים, ירמיהו נתפס עכשיו כאיזה שמאלן תבוסתן כזה, הוא אומר, בוא תיכנע בפני המעצמה, וכל הנביאים האחרים באים, חננאל בן עזור וכולי, אומרים למלך, אנחנו ננצח וזה. וצדקיהו כל הזמן נענה פה ונקרא, מצד אחד הוא רוצה להקשיב לירמיהו, ומצד שני לא. ויש פה אפילו באיזשהו שלב, בפרק למד זין שם פסוק י' א' כתוב, והיה בהעלות חיל כסדים מעל ירושלים פני חיל פרעה. קורה פה משהו דומה למה שקרה בימי חזקיהו. אתם זוכרים, בימי חזקיהו סנחריב בא בצר על ירושלים, ואז היה איזה קטע שהוא שמע על תרהקה מלך קוש שתוקף אותו והוא עזב את ירושלים, אבל אז הוא חזר, הם אימו ואמרו שהוא יחזור. תראים שחזקיהו הולך לישעיהו ומתחנן אליו שישמור על ירושלים, שיתפלל להשם שישמור על ירושלים, ובאמת הוא זוכה להשגחה אחרי זה. דיברנו שם על התיקון שצריך לעשות שם ושהוא עושה. ואצל צדקיהו, במקום לבוא ולהתחתן, הוא כן מתחנן לפני הנביא, אבל ירמיהו אומר לו לא לשתף פעולה עם מצרים, וכן לשתף פעולה עם בבל, והוא לא מקשיב לירמיהו, והוא בגלל השרים שלוחצים עליו, לזרוק את ירמיהו שם לבור וכולי, רוצים להמית את ירמיהו. כתוב ביומר, למשל בפרק למד ח' פסוק ה', ביומר המלך צדקיהו, הם רוצים להרוג את ירמיהו, כן? הוא מרפא, הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה. והוא אומר צדקיהו, הנה הוא בידכם, כי אין המלך יוכל אתכם דבר. אני בתור מלך כבר לא יכול לעשות כלום, הוא בידכם. אז אנחנו רואים שצדקיהו הוא מלך חלש. הוא כבר לא יכול לעמוד מול העם. הוא כן רוצה לשמוע לירמיהו מצד אחד, אבל מצד שני העם לוחץ עליו, והוא לא יכול להניג אותם. ואולי, אולי, אולי, במידה מסוימת, ממלכת יהודה כבר מתה פה. זאת אומרת, זה נכון שהיא ממשיכה להתקיים, זה נכון שהמקדש עוד לא חרב, זה נכון שהגלות קורית בסוף ימי צדקיהו, אבל ימי צדקיהו במידה מסוימת אולי לא שונים כל כך ממגדליהו. מגדליהו זה איזשהו נציב שנמצא עם דלת העם שנשארה אחרי החורבן. נכון? מה זה צדקיהו? זה קצת אותו דבר. הגלו את יויכין, כבר לקחו מהמקדש את אוצרות הזהב. אתם ראיתם, הפירוט הוא בעיקר על כלי נחושת, על הדברים של הנחושת. כי את רוב הזהב כבר לקחו, שיויכין גלה. כן? וצדקיהו נשאר עם דלת העם, והוא מלך חלש, והוא מנהיג חלש. ובשביל איכשהו לשקם את מה שיש פה צריך מישהו חזק, וכבר אין. זה הדוד של התאנים הרקובות, שכבר אין מה לעשות איתם. אוקיי? אז בעצם זה כבר אולי מוות קליני כבר של מלכות יהודה, כבר בשלב הזה אין פה שום סיכוי לתיקון, אין פה שום סיכוי לתקומה. מי שממשיך עכשיו, המרכז של עם ישראל כבר בבבל. מה שנשאר בירושלים זה כבר... זה כבר גופה חלולה. כבר לא, אין פה כבר שום דבר. החורבן הוא כבר תוצאה מתבקשת של המצב הזה. במיוחד אם אני כמו יויקים, ששוב, הממלכה שלו שפלה, והוא חלש, ואי אפשר להוציא מזה כלום. עכשיו, אולי נקודה אחת, אמרתי שנציין משהו לגבי העמודים של הנחושת, שיש בהם התמתדות מאוד גדולה בחורבן, דווקא בעמודים של הנחושת. זה העמודים שנקראים יכין ובועז. כן? ששלמה המלך הקים, ודיברנו, שדיברנו על הבניין של המקדש, דיברנו על זה שהעמודים האלה הם עומדים בפתח ההיכל, כן? והם בעצם השער מהפנים לחוץ. זה בעצם המקום שהם נמצאים בו. ודיברנו על זה, ראינו שם מלבים שדיבר על יכין ובועז, שזה הכנה, החומר והצורה, שבעצם זה מקום חיבור שמיים וארץ. המקדש, העניין שלו הוא לא רק, בניגוד למשכן שמנותק מהקרקע, שזו קדושה כזאת קצת מנותקת, המקדש הוא החיבור של השכינה לארץ. אנחנו נמצאים בארץ, אנחנו נמצאים בממלכה שעוסקת גם בעניינים ארציים, ובתוכה יש השראת שכינה. שזה החיבור שהמקדש בא לתת, ומה שנשים עלי יותר מכל את החיבור הזה זה שני העמודים האלה, שנמצאים בדיוק בפתח בין הפנים, הקודש, והחוץ שהוא כבר פחות קדוש. זה בדיוק המקום שהם נמצאים, והחורבן שלהם וההתמקדות בחורבן שלהם אומרת מה שנחרב פה זה לא הקודש, מה שנחרב פה זה החיבור בין הקודש לארץ, בין שמיים לארץ. זה מה שנחרב פה. כי הקדושה נשארת, ראינו, הארון הרי נשאר, הוא גנוז שם, אבל כביכול הארץ התרוקנה, כן? הסילוק שכינה, סילוק שכינה שיש פה, יש ביטוי בנביא שהקדוש ברוך אומר אלך ואשובה אל מקומי הראשון, שהרמב"ם אומר שזה סילוק שכינה, שזה נבואה קשה על סילוק שכינה. זה בעצם החורבן של העמודים האלה. החורבן של העמודים האלה זה החורבן של החיבור של השכינה לארץ. וזה מה שחרב פה, וזה מה שקורה בחורבן המקדש. עכשיו נסכם כאן, למדנו את שני ספרי מלכים, ודרך אגב, השאלון חד משמעית אומר להמשיך לעזרא ונחמיה, בסדר? ברוב מוחלט של הקולות. אז בעזרת השם שבוע הבא נתחיל עזרא. אבל נסכם את ספר מלכים. לפני בערך שנה, קצת יותר, אז עשינו שיעור פתיחה, ודיברנו שם על האתגר של המלך, גם פרשת השבוע שלנו, כן? האתגר של המלך. ואולי צדקיהו וההתמודדות הכושלת שלו עם הקונפליקט הזה בין השרים שלו מצד אחד לנבואות של ירמיהו מצד שני מסמל יותר מכל את התפקיד הכמעט בלתי אפשרי הזה של המלך. שהמלך כל הזמן נתון בשני כובעים, ומצד אחד מלכים בדוד בעיקר, מלכים שצריכים להוביל חזון. בית השם ובית המלך נבנים ביחד, זה צריכה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומישהו צריך להוביל את עם ישראל להיות עם, ממלכה ששורה בשכינה. ולכן הוא חייב לשמוע לנביא, ויש לו חזון, אבל מצד שני יש לו פוליטיקה גם. יש לו פוליטיקה, ופוליטיקה הוא צריך, למשול, והוא צריך את התמיכה של העם, והוא צריך כל מיני דברים. ואנחנו רואים, לאורך כל הספר ראינו איך, איך המלכים מנסים לתמרן בין הלחצים האלה, ומנסים לתמרן בין הצדדים האלה. יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה שמצליחים פחות, יש כאלה שנכשלים, יש מלכים צדיקים, יש מלכים רשעים, אפילו מלכים הצדיקים, ראינו פה ושם נפילות כאלה ב- 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 בעניינים כאלה. ראינו איך ממלכת ישראל ויהודה בעצם נופלות תחת ההשפעות החיצוניות של העבודה זרה הקשות, שגם יצרו בתוך העם כוחות פוליטיים כאלה חזקים שמושכים לכיוונים האלה, ויש מלכים שיודעים להתמודד איתם בצורה נחרצת, כמו חזקיהו, כמו יושיהו וכדומה. יש מלכים שלגמרי נכנעים לזה או משתפים פעולה עם זה ברצון, חז, מנשה וכו', ויש מלכים מורכבים, ראינו שהם עושים את הטוב, מצד שני לפעמים נכשלים בזה. וראינו כמה כוח יש למלך, שכמה שההנהגה שלו מאוד מאוד קובעת לעם איפה העם נמצאים. עכשיו עוד עניין, זה ראינו באופן כללי שלאורך כל ספר מלכים, הספר מאוד מאוד מדגיש את הסיבה והתוצאה בין המעשים של המלך להשגחה. ראינו כל פעם איך שעושה הטוב והישר בעיני השם, אז הוא מנצח את האויבים שלו ומצליח וכו' וכו', ואיך שעושה הרע בעיני השם, דרך כלל באים אויבים ומשפילים אותו ולוחים לו. אנחנו ממש ראינו ככה מידת הדין, ממש מידה כנגד מידה. ראינו מקרים שהיו חריגות לכאן או לכאן, לפעמים פורניות שבאו על מלכים צדיקים, לפעמים דווקא הצלחות ורחמים על מלכים רשעים. דיברנו על הסיבות הזה בכל מקום. יחד עם מידת הדין יש הרבה ערך חפיים כלפי העם שהולכים ומדרדרים ומדרדרים, והקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים ונותן עוד ועוד הזדמנויות עד שבאמת הוקדשה הסאה והחורבן הוא בלתי נמנע. אבל עם כל הפגמים והחסרונות שיש כאן, אנחנו רואים בסוף בפסוקים האחרונים של הספר שיש פה מתחיל, בית דוד מתחיל להראות שהוא חוזר לעצמו, כן? מתחילה התקווה לתיקון, וזה אומר שעם כל הכישלונות ועם כל איפה שהגיע ממלכת יהודה והגלות והחורבן, זה לא בעצם ייאוש ממוסד המלכות, זה לא ייאוש חלילה מעם ישראל, אלא זה דרך ארוכה, דרך ארוכה שיש בה נפילות, ומידת הדין מכוונת אותם ביחד עם מידת הרחמים. ובסופו של דבר, ספר מלכים, כן, הוא עוסק בשתי הפנים של המלוכה. מצד אחד הפוטנציאל שלה והכוח שלה להביא להישגים גדולים, ומצד שני החולשות שלה והכישלונות שלה שבסופו של דבר מביאות את הנפילות. והשתדלנו פה לנתח את הסיפורים גם במובנים המדיניים, הפוליטיים, ההקשרים שבהם הדברים מתרחשים, גם עולם המלכות האחרות, גם הזכויות והנפילות של הדמויות שפועלות בסיפורים עצמם, וגם אחרי זה בהרחבת המבט בכל, אצל כל אחד למהלך הכללי של הספר, לא רק להסתכל על כל סיפור בפני עצמו. וכמובן שכמו שראינו, גם מלכים, גם דברי הימים, וגם כמובן בזה שיש לנו תוספת של עזרא ונחמיה, באים להראות את בעצם התקווה של התיקון, שהחורבן זה לא סיום התנ"ך, זה לא סוף פסוק, אלא יש כאן הליכה לכיוון חדש. בעזרת השם נתחיל ללמוד אותו בשבוע הבא.